ברוך השם, אנחנו זוכים להמשיך להיפגש יחדיו בלימוד, ואנחנו תוך כדי המהלך של ספר הדרך, ספר במדבר שמעמיד אותנו בתהליך של גיבוש, של מפגשים כאומה עם אתגרים, ולצערנו גם נפילות, אבל גם בנפילות לומדים כידוע, ולכן ספר במדבר ניתן כספר הדרכה כאשר באים וזזים ממקום למקום. והפרשה שלנו, בעצם הפרשה שהמשבר הוא גדול מאוד. עם ישראל עומד להיכנס לארץ, שלחים מרגלים, המרגלים מצטווים לראות כמה וכמה דברים בארץ ישראל, והם שווים, ולמעט יהושע וכלב, הם מוצאים את דיבת הארץ רעה, מוצאים את דיבת הארץ רעה, ואז ריבונו של עולם רוצה להיות תקיף ולחלות חס ושלום את עם ישראל, ומשה רבינו זוכה מהקדוש ברוך הוא למחילה לעם ישראל, אבל 40 שנה במדבר יפלו פגריכם והדור הזה לא ייכנס לארץ ישראל, ויקום דור חדש והוא יעמוד בצורה נכונה על מה שמתכונן ונדרש בכניסה לארץ, והם ירשוע. הלימוד שלנו היום הוא לא עוסק בפרשת המרגלים באופן ישיר, אלא דווקא במה שבא אחריה. כלומר, פרשת שלח, שהחלק הראשון שלה היא כל מעשה שליחת המרגלים וחזירתם, העונש והכפרה וכולי. לאחר מכן, באופן הייתי אומר די תמוע, מכיוון שספר במדבר הוא לא ספר של הלכות בדרך כלל, מופיעות כמה פרשות. פרשה ראשונה שמופיעה אחרי חטא המרגלים, סיימנו אותה, מתחילים, וזה פרשת תרומת דגן ונסחי יין. עוד מעט נראה בפנים ונראה במה מדובר. זה קשור לעבודת המקדש, שמביאים קורבן, אז מנסחים נסחים. זה קשור לביקורי קציר חיטים שבהם באים ומעלים על גבי המזבח. לאחר מכן פרשה של מי שחוטא בשגגה, איזה קורבן הוא מביא, ואם מעיני העדה נעשתה לשגגה, הכוונה היא אם הסנהדרין טעו ופסקו פסק דין לא נכון, מה הדין? זה הפרשה השנייה. הפרשה השלישית היא הפרשה שסיפור על המקושש שבא ביום השבת וקושש עצים ושמו אותו במשמר ולא ידעו מה יעשו איתו, ומשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא הוראה, זה הדבר השלישי. והפרשה הרביעית היא פרשת ציצית. ונשאלת השאלה האם זה דבר שהוא במקרה נתחבר כאן, ארבע הלכות שאין ביניהם קשר כמעט, אחד מהם הוא מעשה ותוצאה של מעשה, אחד מהם זה דיני קורבנות, אחד מהם זה דיני סיפור של פרשת ציצית. מה הקו המחבר? ורציתי לומר, אני יודעתי שבעצם מה שרוצה התורה אחרי פרשת המרגלים זה לעסוק בארבע סוגיות שדרכם מתרוממת מחדש המעלה של עם ישראל, של ארץ ישראל, של תורת ישראל ושל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אחרי חטא המרגלים יש תחושה שהעסק מתפרק. הכניסה לארץ לא מתאפשרת, הבנת מה זאת ארץ ישראל לא מתקיימת, יש חטא גדול, יש נתק בין הדור. עכשיו במשך 40 שנה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה כמעט למשה רבינו. צריך להתמודד, וכדי להתמודד יש ארבע סוגיות שכל אחת מהן חושפת זווית. והזווית הזאת, כאשר היא מגיעה אלינו, אנחנו יכולים לקבל ממנה לימוד. הראשון שבהם זה מעלת ארץ ישראל, זה הדבר הפשוט. מעלת ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ בפי המרגלים, ארץ אוכלת יושביה. תראו כאן במקום, מצטער על הכתב הקטן, כך יצא בצילום, בעמודה למעלה, ארץ ישראל. החטא. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. זאת אומרת, לא נוכל לעלות לארץ ישראל, כי חזק ממנו, כי העם חזק ממי? כנראה מהקדוש ברוך הוא אפילו. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, ארץ שאין לי אפשרות לבוא ולהוציא ממנה משהו. ומה התיקון? מה התיקון מתוך הפרשיות שאנחנו הזכרנו? פרשת חלה, פרשת מנחות ונסכים, כן, והקריב המקריב את קורבן. ויין לנסח רבית העין תעשה על העולה או לזבח ולכבש האחד, תורה אחת ומשפט אחד, יהיה לכם ולגר, ולאחר מכן הפרשה שאחרי זה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית אריסותיכם חלה, תרימו תרומה, כתרומת גורחן, כן תרימו אותה מראשית אריסותיכם, תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. מדוע לדעתכם פרשת הנסחים ופרשת החלה מלמדת אותנו משהו בסוגיה של ארץ ישראל? מצוות לא בארץ או מצוות שמלמדים מהארץ, מה זה בא לתת לנו, מה זה מלמד? להתמודד עם הקושי, איך? אז על מה אתם מדברים? אתם מדברים על עבודה שנעשית בארץ ישראל, נכון?
כן.
אז מה מיוחד אם כך? מה היה החשש של המרגלים? ומתוך כך היה להם את מה שאמרו, ועכשיו באה התורה ואומרת, חבר'ה, אתם תקבלו את מה שאתם, אבל אני רוצה לפתוח ולומר לכם פה משהו על ארץ ישראל. מהי האמירה לגבי מעלתה של ארץ ישראל? טובה ופירות טובים, זה עדיין לא אומר לי מבחינת היין והנסחים. שעם ישראל יכול להוציא מן הדברים טובים למה? לקודש, לעבודת השם. זאת אומרת, הדבר הכי בסיסי. ארץ ישראל, בעיני המרגלים, זה חור שחור. זה מצב שבו היינו במדבר, היינו נישאים על כנפי הנס. ירד המן, ירד מן השמיים. ענן כיסה אותם ולא היה להם שמש ולא היה להם שום מכשול. הם חיו בעולם שלם שהוא כל כולו גבוה, כשיש נבואת משה, כשמשה נמצא שם. ואז הם מגיעים לארץ ישראל. פתאום הם נפגשים עם מה?
עבודה.
העבודה הזאת נשמע עדין, עם מה הם נפגשים?
מאמין.
או לפני, חול זה גם עדיין נשמע עדין. אתם שמים לב, כשהם מביאים, המרגלים מביאים דוגמית, היא לא כל כך דוגמית הדבר הזה, מביאים להראות להם. מה הם מביאים? אשכול הענבים. כן, האשכול הזה היה קטנטן וצימוקי. היה גדול, לא ניכנס לחשבון שהגמרא עושה, שהיא בכלל 16 אנשים צריכים לסחוב אותה לפי הגמרא. אבל בפשט, שני אנשים צריכים לשאת את האשכול הזה. ואז הם באים ואומרים, תראו, זה פירייה. נכון, הם אמרו זה בהתלהבות, נכון? הם אמרו זה בהתלהבות או בטראומה, מה נראה לכם? מה? הוא משונה, אבל עוד יותר, תמשיך, משונה זה באמת לא רגיל, זה מין פרי פתאום, כל זה אבטיח, כל כזה של הזה. מה? כוחות חיים פראיים, זאת אומרת, יש כאן חומריות אוכלת, ארץ אוכלת יושביה, אתה נכנס פנימה, אתה שוקע בתוך האוכל, אתה נכנס לארץ ישראל, אתה מתחיל לעבוד, לעבוד את אדמתה, אתה מתחיל להיכנס לתוך העשייה של הצד החומרי, יש שם כוחות אדירים של גשמיות, ולכן הם אומרים, לא נוכל לעלות, כי חזק הוא ממנו, מי חזק? הצד החומרי חזק כביכול מריבונו של עולם, גם שלנו טוב בשביל בתי הכנסת, הוא טוב בשביל להיות באיזשהו מקום סגור, בתוך הישיבה. הקדוש ברוך הוא טוב בשביל שאנחנו נחיה בעולם של חממה, ושם הכל יהיה. לא רוצים לעלות. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אומר מה שאומר. זאת אומרת, באים יהושע וכלב ואומרים, מה אומרים? מה אומר כלב? מה המשפט הגדול שהוא אומר? עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ, ארץ זבת חלב ודבש. ריבונו של המסע, את המסע הזה כדי להביא אותנו למטרה הזאת. ויש לנו את הרוח הזאת. אנחנו יכולים לקחת את היין שמשמש להשתכרות, שמשמש ושימש להשתכרות. ברגע שנוח יוצא מהטבע, נפגש גם הוא אחרי שנה ומשהו של להיות בתוך חממה, כל הזמן חסד, פתאום יש לנו קרם של יין. מה קורה לו? מה קורה לו?
מתבשם.
מתבשם ויתגל בתוך אוהלו, נכון? נפל, והעולם ממשיך לזה. אדם הראשון, אם נגיד שעץ הדעת חיטה היה, בא ושמו אותו בגן, מה הוא עושה עם, 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 עם העץ הזה? שוקע בתוך החטא, אהבה אל העיניים, בא להסכים. באה התורה ואומרת בלשון רמז, היא לא אומרת כלום, היא לא אומרת, תשמעו, זה לא ככה, אלא היא פשוט אומרת לנו ככה, והיה בבואכם אל הארץ, ואז מה? תביאו את היין שאתם גידלתם בשדה שלכם, ואתם יכולים למצוא בו מה? קדושה. אתם יכולים למצוא בו עבודת השם. אתם יכולים לקחת את היין שיש לו טבע שהוא משקר, ומה שכתוב בתורה זה, לעלות על גבי המזבח, בוא נגיד בעולמנו, מה אפשר לעשות עם היין? קידוש, ישמח לבב אנוש. יש בחינה של להיות בשמחה, שמחת מצווה, להיות בשמחה של עושר, להיות במצווה של קידוש וכו'. אותו דבר לחם. הלחם יכול להיות לחם מן הארץ, אדם אוכל את הלחם, הוא כל כולו שוקע בכוחותיו הגשמיים, לוקחים את הלחם, תרימו תרומה, תתבוננו על מה שצומח לראשונה, תקחו את זה ותעלו את זה למעלה, תבואו ותגידו, זה לא דבר חומרי, זה בעצם ביטוי של גילוי של אלוקות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שאתה המוציא לחם מן הארץ. זאת העבודה שלכם. אני אקרא את זה בלשון, תראו למטה בשפת אמת. תראים בעמוד ה' למטה. והיה באוכלכם מלחם הארץ תרים ותרומה. סמיכות הפסוק למרגלים, נכון? זה הנושא שאנחנו עוסקים בו היום. מהם הפרשיות שבאות אחרי פרשת המרגלים? פרשה ראשונה, נסחים וחלה. כי ניחם אותם, השם יתברך. בעבור כי תרעומתם היה, מה הם רצו המרגלים? האם המרגלים היו אנשים נמוכים, אנשים חומריים? הם היו אנשי הרמתות, ראשי בני ישראל להמה. אלא מה הייתה הבעיה שלהם? שהם חששו חשש מאוד גדול. נו, תנגיד אותו עכשיו פשוט. מה שאמרנו עכשיו. כשאנחנו נמצאים שם מתחת כנפי השכינה, אנחנו יכולים להגיע אל הקודש. ניכנס לארץ ישראל, אנחנו שוקעים בתוך החומר, בתוך החומריות, ואז לא נהיה במדרגה שהיינו במדבר. כי תרעומתם היה שלא להיות נחותי דרגה. ומעיקר הדור המדבר, היה בחינת משה רבנו, שהוריד להם תורה, אומן, לחם מן השמיים, ובחינת ארץ ישראל, היה לחם מן הארץ. ואמר הכתוב, באוכלכם לחם מן הארץ, ביותר, תרימו תרומה. למה? כי חשוב לפניו יתברך, מה שמרוממים בחינת השפלות אליו, שבעבור זה היה כל ירידת האדם, מעולם העליון לעולם הזה. למה הקדוש ברוך הוא לא השאיר אותנו מלאכים בשמיים? לא יותר נוח שם? סתומה, נכון? כל בטוב, אין שום בעיה, שום התמודדות, אין שום מהלך, אין שום עמל. נמצאים במדרגה אדירה. זה האידיאל? קדוש ברוך הוא ברא אותנו כאן, כדי שהמציאות שלנו פה, בעולם החומרי, תחיה מתוך עוצמה כזאת שהאמונה תוביל אותנו לעיסוק בעולם החומרי, ומתוך שהיא תוביל אותנו, נוכל לרומם את המציאות למדרגה גבוהה. במילים אחרות, החשש שלכם אולי מוצדק בראייה חיצונית, שאתם נפגשים עם אתגרים שלא היו לכם קודם. אבל מבחינת גובה העבודה, זה הרבה יותר עבודה מדהימה לגמרי. לבוא ולגלות את שם השם גם במקום שהוא נראה נמוך ושפל, שאין שם אלוקות. נכון, הרבה פעמים, אני אתאר לעצמי שאתם לא פעם ולא פעמיים נפגשתם עם משהו שהוא קצת חיצוני לבית המדרש, נכון? יצאתם פעם בבית המדרש? פעם, נכון, זוכרים, לפני ככה, לפני המערה שנכנסתם פה, כשרבי שמעון בר יוחאי פה לספוק תורה, נכון? הייתם? פעם היה לכם איזושהי התמודדות להגיד, נכון שהעסק מסביב נראה נורא חומרני, אני אשמור על הערכים שלי. קרה את הדבר הזה פעם? התמודדות, היה דבר כזה, אני אשמור על הערכים, לא משנה עכשיו דתיים לא תהיה, אבל הערכים שלי. נכון, יכול להיות? מה עשיתי באותו רגע? באותו רגע הרמתי את המציאות לדרגה אחרת לגמרי. פתאום ראיתי את מה שהקדוש ברוך הוא זימן לפניי כאתגר ולא כמכה. פתאום אני רואה שכשבא, אני לא יודע, באתי לזמנתי, הוזמנתי לחתונה, וחתונה סיסו וסימחו בכל מיני מנגינות אומות העולם. כן? ואני עכשיו נמצא שם בסיטואציה, ואני לא יודע מה אני עושה, ואז אני מפעיל את הערכים שלי, כמובן בנועם ובנחת, ולא בכסח, אלא באמת, ואני מפעיל את הערכים שלי, איך אני מתנהג בסיטואציה. אבל מה אני מפעיל? אני מפעיל מערכי רוח, מערכי גובה, אל מול הסיטואציה בשטח. באותו רגע יצרתי מצב שהסיטואציה היא משרתת גובה עליון. וזה בעצם בגדול כל תפקיד האדם בעולם. כל התפקיד בעולם, יש לנו גוף, איך מרוממים את הגוף. יש לנו מדינה, איך מרוממים את המדינה. יש לנו סיטואציות של נפילות, איך אנחנו קמים מהנפילות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בזה הוא שמח. לזה הוא ברא אותנו. הוא לא צריך מלאכים, יש לו מספיק. אנשי קודש, תהיו לי. מפחיד. הרבה פעמים זה מפחיד, באמת. אנשים שנכנסים, נגיד, פעם ראשונה לעולמה של תורה, והם מתמלאים אורות. הם ממש מפחדים לצאת החוצה, הם אומרים, לא יודע, זה ממש ממש מפחיד אותי, ולכן הם הרבה פעמים מחפשים טוטליות, אני אלך למקום שמנתק אותי עד הסוף, אני רוצה להיות כל כולי רק מסור לתורה. זה נפלא בשלב הראשון, שהרי גם עם ישראל הלך במדבר, כי הוא באמת היה צריך להיפגש עם הטירונות הזאת, או עם המפגש הראשוני עם העננים והניסים, זה בסדר, לומד בבית המדרש, לומד תורה, אבל הפיכת הדבר הזה לאידיאל שזהו זה, זה לא מדויק. המדויק הוא באנשי קודש תהיו לי. אחרי שתבררו את דרככם בחיים וכל אחד במקום שלו, בעיסוק שלו, בכישרון שלו, תעשו את זה. אני רוצה שתהיו פה בארץ, כי בארץ כל המהלך כולו זה לגלות את מלכותי, מדינת ישראל. תמצאו את מקומכם ותרימו אותו לסולם הערכים, ערכי האמונה שאתם מאמינים בהם. ואז פתאום תראו שכל הדברים שהיו נראים קודם כל כך שוליים, כל כך קשים, כל כך מסובכים, הם פתאום נותנים לי אפילו שאי רוח להרגיש שהמשימה הופכת להיות דבר גדול. זה מה שאומרת התורה, אומר השפת אמת, בחלק הראשון. פרשה של יין. יין היא פגשות עם העולם. יין, מקום שבו אתה יכול להוריד את עצמך למטה, ואתה יכול להעלות את עצמך למעלה. מה תעשה? זה מה שתעושים בארץ ישראל. זה הכוח שלה. ואם הקדוש ברוך הוא איתנו, אפשר לעשות את זה. מפגשים עם הלחם, אפשר להפוך את העולם, כל החיי זה בשביל להשיג לחם. במובן הזה של פרנסה וכו'. בסדר גמור. אבל תרים את זה. תשאל מה כל הסיפור הזה, בשביל מה? כדי להיות כמו הבהמה שנמצאת בשדה? אני לוקח את זה למקומות אחרים. והמקומות האלה פתאום מרוממים אותי הרבה יותר. כי גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, פעילי פלאות. זה הפרשה הראשונה. מסכימים? זה מראה על עם ישראל שהיה לו פחדים גדולים מאוד מזה. לכן אני אומר, יש כאן, הדבר הזה הוא, כמו שאמרתי קודם, עצם הרגלים והחשש שלהם, בראייה הזאת היא מאוד מובנת. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לשם כך הוצאנו, לשם כך השקענו. כן, אדם למד, לא יודע מה, למד בגן, והוא היה שם תלמיד נפלא. זה לא אומר שעכשיו הוא צריך להישאר בגן, זה די, זה צריך לעבור לרמה אחרת של העבודה, וזאת הרמה המתבקשת. זה שלב ראשון. שלב שני שצריך לקחת אותו לדרך כמסקנה מתוך הדבר. וכאן זה דבר, בוא נגיד, טיפה, צריך קצת להתאמץ כדי להדביק את זה, אבל נדביק. הפרשה השנייה היא פרשת, עם כל, עם עיני העדה יעשה לשגגה. זאת אומרת, עם ישראל כולו חוטא בגלל שהמנהיגים שלו מורים אותו לכיוון לא נכון. מזכיר משהו שקשור למרגלים? בוודאי שמזכיר משהו שקשור למרגלים. מן העדה, כאן זה אפילו, כאן זה פרשת לשגגה, אבל יש לנו פה את הסוגיית האחריות, האם ברגע שנוצר על ידי ההנהגה כישלון, מה אנחנו אומרים על הנתינים? מה אנחנו אומרים על העם? האם העם הזה נתפרק מכיוון שהמנהיגים, אני לא רוצה לתת לזה נופך אקטואלי, לדבר על המנהיגים והעם, ומה קורה עם המנהיגים, ומה קורה אם העם נשאר בריא ברוחו, אחרי כל הבלגנים שהמנהיגים עושים בינם לבין עצמם. ואתה מסתכל על זה ואתה שואל, רגע, כל הסיפור הזה גרם לכך שבגלל עשרת המרגלים, עם ישראל כולו נמצא בסכנה גדולה, סכנת השמדה, שקודם הוא רצה להכחיד אותם, ובסוף היה, אבל מה קרה פה לעם? קרה לו משהו? ואז נפגשים בפרשה השנייה, כתוב ככה, א', שהקדוש ברוך הוא סלח, נכון? זה דבר ראשון. משה אומר, סלח נא לעוון העם הזה, אנחנו, יש פה איזה קטע מאוד יפה, לא ניכנס, גמרנו את הראשון, אבל כמראה מקומות, מה שאמרתי קודם לגבי הצד של הקדושה שבטבע, תסתכלו באורות התחייה, כפתת שם, דברים מפורשים ממש, תקראו ותראו. אנחנו עכשיו כבר בפרשה השנייה, הפרשה של עם עיני העדה. אז מה היה אצל המרגלים? נשלח ראשי בני ישראל, נשלחים לעשות את הריגול כדי להכין אותם לכניסה לארץ. וקורה מה שקורה, ומשה רבנו ניגש, אומר, סלח לה לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה, והיום אומר השם, סלחתי כדבריך. בסדר? ואז הקדוש ברוך הוא סולח. למה הקדוש ברוך הוא סולח? האם בגלל שמשה ביקש כל כך יפה? האם כרצו ניתן כאן צ'אנס לעם ישראל ללכת לעוד איזה? יכול להיות. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק מזה. וזה אנחנו לומדים מהפרשה השנייה, שעכשיו נקרא אותה טיפה בפנים למטה, והיה באותיות המודגשות. אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פער בין בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם, ומנחתו ונזקו כמשפט ושעיר אחד לחטאת, וכיפר הכל על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם כשגגאי. ואז יש פסוק אחרון, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בי... שגגה. מה הפסוק האחרון מוסיף על מה שנאמר קודם? קודם בדיוק כתוב ככה, עיני העדה, המנהיגים, חוטאים, טועים, אומרים, לא יודע, מותר לנסוע בשבת, לצורך העניין, כולם נוסעים. ואז מתברר שזה לא נכון, זה לא ממש לא נכון. מה קורה? מי השם פה? כמובן המנהיגים. מה קורה עם העם? פעם יש ככה ויש ככה. אנחנו לא יודעים, יש כאלה שבאמת בתמימות, ויש כאלה שאולי ידעו שזה לא בסדר, אבל ניצלו את העניין. אבל יש משהו הרבה יותר מהותי. והמשהו המהותי הזה בא לידי ביטוי בדברים שכותב הנציב, רבי צבי יהודה ברלין, בעמק דבר, רבו של הרב זצ"ל, כותב ככה, שאינו דומה יחיד העובד עבודה זרה, שאז ודאי יש לחקור אם היה בשוגג או מתכפר בקורבן או במזיד, מה שאין כן כל העם ההולכים אחרי מנהליהם, מסתום רוב העם בשגגה. דגוף הבטרי שעזיל. הגוף הולך אחרי הראשים, אחרי הראש, והכל הולך אחרי הרוב, ורובו בכחולו, וזה שמסיים הכתוב, כי לכל העם בשגגה. מה אומר פה הנציב? האם הוא אומר טכנית? אני אומר לכם, יש כאלה שהיו ככה ויש כאלה ככה. מה הוא אומר? הוא אומר פה קביעה עקרונית. ואיפה הנקודה של הסנגוריה? מה הוא אומר פה כי לכל העם בשגגה? מה הוא אומר כי לכל העם בשגגה? זאת אומרת, שורשו של עם ישראל הוא טוב. כי לכל העם, כשאתה מסתכל על הכלליות, על כל הדבר, עם ישראל טוב, הוא לא רוצה להרע. רק מה? לפעמים נופלים שהולכים אחרי המנהיגים שאינם טובים. ולכן אומרת התורה שיש להתחשב בעם ישראל בלי לבדוק האם במקרה אותו אחד שעשה משהו, עשה את זה כי הוא ידע שהוא חשב שהמנהיגים צודקים, ואז עם אלה הוא טעה והוא חילל שבת, או שהוא באמת היה מזיד. זאת לא ההסתכלות. ההסתכלות היא שברגע שיש לנו דבר כללי, אנחנו מסתכלים על כל האומה כולה, כל האומה כולה צדיקים. הם לא רוצים, האומה הישראלית לא רוצה לעשות עוול. רובם ככולם הולכים לחפש את האמת ואת הטוב. כשהבאים לפעמים המנהיגים וטועים, יש תקלות. אבל תסתכל על כל העם, כל העם הלך אחריהם. לא שכולם הפכו להיות פתאום כאלו שחושבים שארץ ישראל בלתי ניתן להיכנס אליה. לא, הם חושבים שהכל בסדר, רק המנהיגים אומרים, נלך אחריהם. זה סנגוריה מאוד גדולה, אם דיברנו קודם על ארץ ישראל ותפקידה, עכשיו אנחנו מדברים על עם ישראל. עם ישראל, למרות שנראה שהוא חטא וממילא הוא לא נכנס לארץ, זה בגלל שכנראה שאותם אלו עכשיו, הדור הזה, לא מוכשר עדיין להיכנס לארץ. הוא חי יותר מדי בתודעת עליונה, כמו שראינו קודם. אבל במהות, עם ישראל חי, עם ישראל קדוש, עם ישראל מתוק, עם ישראל כעם, הוא רוצה טוב. ולכן אפשר לעבוד איתו, אפשר להמשיך הלאה, ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי אתה מסתכל על כל העם, אתה מסתכל על הכלליות, זה תמיד יהיה בשגגה גם הגרים. זאת אומרת, יש כאן רצון טוב עקרוני גדול. זאת אומרת, מה אנחנו לוקחים מהפרשה הזאת? פרשה ראשונה הייתה פרשת יחס לארץ ישראל, השני לעם ישראל. אל תראה אף פעם את עם ישראל, כעם שאתה מקטרג עליו ככלל, כאומה. כאומה עם ישראל תמיד, אם הוא טועה, זה בשגגה. רוצה לעשות את רצון השם. זה החלק השני. החלק השלישי, הוא בוא נאמר, הוא מעניין, כיוון שזה באמת דבר נדיר. כן. פעמים רבות אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כביכול מקצין עמדות על מנת לעורר את הסוגיה שהיא תצמח. זאת אומרת, כשהרב ברוך הוא אומר בחטא העגל, מכני נא, אמחה אותך ואסרה אותו, אמחה אותם ואסרה אותך לגוי גדול, הוא לא התכוון. הנקודה היא לעורר את סגולת ישראל, לעורר את הכוח של כלל ישראל. לכן הוא אומר דבר קיצוני, ואז בא משה, מתפלל ומעמיד את העסק חזרה במקום הנכון. וזה חלק שאנחנו שומעים ומתחנכים על פיו, כי אם זה לא היה בכלל מופיע, לא היינו יודעים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר קיצוניות יותר גדולה. החלק השלישי הוא חלק של מעשה, מעשה באמת נדיר מאוד, צריך להבין אותו בכלל, מה מספרים לנו סיפור כזה, נתחיל מהסיפור. אני מדלג על החלק הראשון, בעמודה השלישית, בחלק למטה, והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. זה סוף המהלך, נזכיר אותו תכף, אבל קודם כל נראה את הסיפור כפשוטו. סיפור מדהים, אחרי שאתם רגלים, קורא כאלה, יש סיפור על איזה אחד. אגב, איפה ישראל היו? מה, לא ידענו את זה עד עכשיו? למה זה כתוב פה שהוא במדבר? ברור שהוא במדבר, נכון? זה כנראה מילת מפתח מאוד מאוד חשובה להבין מה זה, כי גם בחטא כתוב במדבר הזה יפלו פגריכם, וגם פה כתוב היו בני ישראל במדבר, נתון ידוע, כנראה הוא משמש משהו, כנראה המדבר יצר פה איזו תודעה מסוימת שצריך להבין אותה. וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. מקושש עצים, אוסף עצים ביום השבת. מה זה, הם ראו פתאום מה? חילול שבת. מעניין, עד עכשיו לא היה חילולי שבת, ייתכן. לא בטוח, אבל באמת תופעה מדהימה, משהו נדיר. אדם מקושש עצים, והקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, והניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. למרות שכתוב בתורה במפורש. ובסיני זה ניתן, ואחרי זה ניתן כשמשה ירד, שמחללי שבת, יש להם דין מאוד פשוט. יש כאן איזושהי בעיה מסוימת שלא ידעו מה לעשות איתו. מה לא ידעו מה לעשות איתו? מקושש עצים, נגיד לצורך העניין, נגיד שזה מלאכת, יש כמה שיטות מה הוא עשה, תכף נראה, אבל מלאכת מאמר. מאמר זה מרים כל מיני זרדים ולוקח אותם כדי לעשות מדורה, בסדר? זה בלמת תוות מלאכה, מה הם לא ידעו? מה פירוש כי לא פורש מה יעשה לו? כן. שמה? אבל לא היה שום איזושהי החלטה של מישהו כללי שאמר מותר לחלל שבת, זה לא קשור לפרשה הזאת, לא היה דבר כזה. אז מה פתאום, אם הוא חולל שבת הוא צריך לזה, ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה, ויוציאו אותו כל העדה מחוץ למחנה, וירגמו אותו וימות כאשר ציווה השם את משה. מה זה? מה קרה פה? מה התחדש כאן? מה החידוש שהתורה מספרת לנו את זה לדורות? מה עבר לו בראש של אותו אדם שרצה לחלל שבת כדי לקושש עצים? מה העניין? אומר קודם כל התוספות במסכת בבא בתרא, קודם כל להעמיד אותנו ככה. וזו מהפכה גדולה, צריך ממש להבין את הדבר הזה. וכאן אנחנו נכנסים לגורם השלישי, ארץ ישראל, דיברנו על עם ישראל, עכשיו מדברים על תורת ישראל. ומעשה המקושש היה אחרי מעשה המרגלים. קודם כל, אפשר היה, לא כתוב תאריך מתי זה היה, אבל זה כתוב הרי ברצף שאמרנו, יום אחרי זה, יומיים אחרי זה, שבוע אחרי זה, אבל סמוך לסוגיה המרכזית שעדיין נמצאת בחלל האוויר, חטא המרגלים. ואז מצאו בן אדם, דאמר במדרש, דלשם שמיים נתכוון. זאת אומרת, במדרש אמרו שאותו אדם לא היה איש רשע. אחרת היינו פוגשים עוד כמה כאלה שאולי עשו איתם את הדין של חילול שבת. להפך, הוא היה צדיק גדול. למה צדיק? וחילל שבת? מה פירוש? שהיו אומרים ישראל, עם ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. זאת אומרת, הברית שנחרטה איתנו בסיני, כל כולה מכוונת כלפי ארץ ישראל. לצאת רב לכם שבט בהר הזה, קומו, סעו לכם ולהיכנס לארץ ישראל. ואם אין ארץ ישראל, אם אין להם אופק יותר, הם אותם אנשים שנמצאים שם בדור הזה, הם לא ייכנסו לארץ. אז הם לא מחויבים במצוות. אגב, אנחנו מצאנו דבר כזה, נכון? לא, בסוף לא, כי עובדה שכאן, או לא, נגמור קודם את הדבר עצמו שלא נתבלבל. כתוב כך, הוא מה הוא עשה? עמד וחילל שבת. למה? כדי שיהרג ויראו אחרים. זאת אומרת, הוא היה ויכוח כנראה רציני מאוד בין האנשים. תחשבו, אנחנו נמצאים עכשיו במדבר. יש טראומה אדירה, אנחנו נשארים פה. מתחילה לעבור השמועה במחנה, כולנו פה. עכשיו 40 שנה מתזזים, הכל פה עכשיו בכאילו, סתם הולכים, עוברים מקום למקום בלי להגיע לשום מקום. כל תשעה באב הם היו חופרים בורות וחלק הם נשארים בבורות ומתים, ככה כתוב, כי ביום הזה שתשעה באב נגזרה הגזרה, כל שנה היה... מה? זה הפך להיות בחייה לדורות, נכון? ומצב נוראי. ואז מתעורר הפילוסוף הזה ואומר, רגע, לא לדבר איתי רק על אלה שלא נכנסים לארץ. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה על מנת שנקים מדינה, על מנת שנעשה אותה בארץ, נכון? עכשיו אנחנו נשארים שם, פה, אז גמרנו, אין יותר. בא אותו אדם פה ואמר, לא נכון, התורה היא גם בחוץ לארץ. והתחיל ויכוח. ואז אמרת לו, אני מוסר את נפשי, מה אני עושה עכשיו? אני מחלל שבת. ואז מה יהיה? בוא נראה. ולא ידעו מה לעשות לו. כי באמת אולי לא ידעו, באמת, אולי זה באמת ישבה אמינה כזאת. זאת אומרת, היה פה משהו, הלכו לשאול את הקדוש ברוך הוא. אולי באמת, באמת עכשיו, התורה היא טובה בשביל ארץ ישראל, והיא לא טובה בשביל חוץ לארץ. והקדוש ברוך הוא אמר, רגום אותו. יש דין של זה. עכשיו מצאנו הד לדבר הזה. בואו נגיד, נהיה לנו דבר ממש הזוי, אבל מצאנו הד לזה. איזשהו משהו שכן מעמיד את ארץ ישראל מול חוץ לארץ בעניין של עניינה של תורה. יש מיות לא בארץ, אבל... מה שמה? מעולה, נפלא מאוד. יש לנו אירוע היסטורי מאוד 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 דומה אחרי חורבן בית ראשון. עם ישראל מגיע לגולה, ואז באו מזקני ישראל, גדולי ישראל, יושבים לפני יחזקאל, ונמצאים עכשיו בתקופת הגלות הראשונה, עוד לא הייתה אף פעם גלות מאז שנכנסו לארץ. אחרי בית ראשון, ואז הם באים ליחזקאל. הם אומרים לו, נהיה, רבינו יחזקאל, נהיה כגויים כמשפחות האדמה לעבוד עץ ואבן? אולי באמת הגיע הזמן שנגמור עם התורה והמצוות. ככה שאלו אותו. הקורא הרגיל להגיד, משתגעו, לא מספיק, שנגזרה עליהם גזרה בגלל האבונות לחורבן. הם באים על זה ומוסיפים חטא על פשע ואומרים, גמרנו עם התורה. ואז אומרת הגמרא, עבד שמחרו רבו, אישה שגרשה בעלה, כלום יש זה על זה כלום? כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא, כל העסק שלנו זה לבנות בית ביחד. כל העניין של הקדוש ברוך הוא וארץ ועם ישראל זה לבנות בית ביחד. איפה הבית? בארץ ישראל. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא שבר את הבית, אז אולי בכלל נשבר גם הכתובה, הברית, הכל הלך. בא אומר יחזקאל, אומר יחזקאל, מה פתאום? בחימה שפוכה אם לא אוכל לכם, זה לא ככה. אבל, אז קודם כל אנחנו רואים שהמשבר הזה קיים. המשבר הזה קיים, שלפעמים בעיתות שבר מאוד מאוד קשות, אנחנו שואלים שאלות, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו עכשיו, חס ושלום, לא ניתן לזה השלכות מהדור האחרון שעברו, שעם ישראל עבר כזאת טראומה אדירה וגדולה. אבל מה באמת? מה התשובה האמיתית? יש תורה בחוץ לארץ או אין תורה בחוץ לארץ? הכל טוב? אז מה, תדייקו. מה יש היום? התורה בחוץ לארץ היא תורה... מה זה היא לא מלאה? איפה הביטוי של זה, שממש בפסוק כתוב, בפסוק כתוב, הציבי לך ציונים... זאת אומרת, לא הציבי לך ציונים, ציונים. הכוונה, תקחו, תציבו לכם את אותו קיומה של תורה, התורה חייבה לעשות, אבל רק במסגרת מה? אימונים לקראת הפעילות הקרבית עצמה. זאת אומרת, עכשיו במשך 40 שנה אתם מקיימים תורה, ואתם מקיימים תורה. ואם אתם לא תקיימו, יש באמת דין וחשבון. אבל לא כי זה האידיאל, כי באמת מגיעים לחוץ לארץ, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כי תורת ישראל היא בעצם חוקת מדינה. היא מקום שאי אפשר לעשות חוקת מדינת ישראל בטורקיה, כי זה לא שייך. בשביל מדינה צריך, בשביל חוקה, בשביל חוקים מדיניים צריך מדינה, והתורה היא חוקים מדיניים של הנהגת החברה והעם והפרט שבתוכה, ולא רק עבודת היחיד. ולכן לא יגיע לשלמות אם לא ניכנס לארץ. אז אומר הנביא, הציבי לך ציונים, תעשו את הדבר באותה צורה ובאותו עניין, אבל תדעו לכם, בסדר? הרמב"ן מביא לזה ראיה, שיעקב נשא שתי אחיות, שזה אסור על פי התורה, ואבות קיימו את התורה לפני שניתנה. אחת הסיבות שרחל נפטרה בדרך, כי עמדו על גבול ארץ ישראל, ובארץ ישראל אין דבר כזה, שיש אפשר לשאת שתי אחיות, ולכן המעבר הזה, ורחל נפטרה, זה אחד הראיות לזה, מכל מקום. אז אותו מקושש בא ואומר, אני רוצה לחדד בעיניכם, בעינינו לדורות, את מה? את עניינה של תורה. עברנו משבר אדיר, שהמשבר הזה אומר, אנחנו עכשיו בחוץ לארץ. כל חיינו נהיה שם. האם אנחנו מחויבים לעסוק בדברי התורה? והתשובה היא, שאנחנו מחויבים. נכון, זה לא אותה מדרגה, אבל אנחנו מחויבים. נכון שאני אזכיר איזה משהו אחד קטן, בקשר למה ש... שמואל אמר לנו, יש בגמרא מסכת שבת קופנו, לא נמצאת אצלכם את הסיפור הבא. מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרצה בשדהו, ונזכר ששבת הוא, ונמנע ולא עשה. נעשה לו נס, ועלתה באותה פרצה צלף, וממנו הייתה פרנסתו. בסדר, הבנתם את הסיפור? על זה אומר השל"ה הקדוש, שמי זה אותו חסיד שעליו הגמרא בשבת מספרת, הוא המקושש. ונקרא צלוף חד על שם הצלף. נכון, גדל לו צלף. מה זה צלף? אתם יודעים מה זה צלף? על הכותל, האלה של הזה, זה צלפים. זה שיח שהוא מצד אחד הוא שיח שצומח בכל מקום, אבל יש לו פירות כאלה, ואפשר לעשות, לעבד את הפירות ולעשות מהם כל מיני דברים, את הקליפות שלו, יש הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות, והוא היה יכול לקחת את זה ועל ידי זה להתפרנס. מה הקשר בין הצלופחת לבין זה? לא בטוח שנספיק בקוצר הזמן להגיד את זה, מי שידע שיגיד לי מה זה. מה הקשר? שאותו אחד נפרצה לו פרצה, והוא לא בחיל אל שבת, קודם כל, מה רואים את ההבדל? איפה הוא תיקן? שם זה היה שומר שבת, וכאן הוא לא שמר שבת, נכון? אבל מה הקשר? תחשבו על הכיוון של לפרוץ גדר. מה אומר לכם? לפרוץ גדר. יש, הוא רצה לפרוץ גדר, ועכשיו הוא לא פרץ את הגדר. עכשיו הוא השאיר אותו בלי טיפול. זה מעניין. אבל נשאיר את זה, נשאיר את זה, נשאיר את זה לעיונכם, מי שידע, יבוא אליי, יקבל בברכה על תירוצו הנאה. בסדר? זה החלק השלישי. אז שימו לב, דיברנו עכשיו על החלק הראשון, ארץ ישראל. טיבה האמיתי של ארץ ישראל מרוממת אותנו לעבודת קודש. דיברנו על עם ישראל, טיבו האמיתי של עם ישראל זה מחובר לקדוש ברוך הוא ברצון ובטוב, גם כשנראה בחוץ שיתעו אותו המנהיגים. תורת ישראל, התורה נמצאת במציאות כולה. נכון שהיא במעלה גדולה בארץ ישראל, אבל היא קיימת גם בחוץ לארץ, ולכן הפרשייה הזאת יוצרת תיקון לדור שנמצא שם, שהוא צריך להמשיך לקיים תורה. והדבר הרביעי שהוא בעיניי עמוק מכל עמוק, ולכן רק שתי דקות אי אפשר לומר אותו, רק נזכיר, זה הפרשה מסיימת את כל המקבץ הזה של הפרשיות שאחרי חטא המרגלים, וזה פרשת ציצית. פרשת ציצית, איך היא קשורה לפרשת המרגלים? קודם כל מילולית, שמואל, מה אתה אומר? כאן ולטור את הארץ, וכאן ולא תטור אחרי לבבכם. מה זה נקרא לטור? מה זה לטור? איזה מילה נגזרת מהמילה לטור? תייר. מה ההבדל בין תייר לבין... מה עושה תייר? מסגל להם חיצוניות, מסגל לפה, מסגל לפה, מסגל לפה, כל הזמן לוקח תמונות, נכון? נכון, הוא נמצא, זה לא הוא, מבקר בארץ אחרת, זה זר לו, הוא מאוד נהנה מהיופי של הדברים, אבל הוא לא מחובר לזה, נכון? יש אזהרת מסע, הוא לא נוסע. זאת אומרת, זה לא חלק ממנו, הוא מפוזר לגמרי. מה באה הציצית לעשות בעצם? וראיתם אותו, מה אנחנו עושים על ידי הציצית? מה אנחנו עושים על ידי הציצית? תכלת דומה? ים. וים דומה? לרקיע. ורקיע דומה? מה הכוונה? יהודי הולך עם ציצית, תחלת. הוא קשור ומכוון מטרה. יש לו חוט המקשר אותו למטרה. התחלת זה היכולת להיות כאן, פה, והחיים שלי מכוונים מטרה, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. זאת אומרת, הבגד מסמל את המפגש שלנו עם העולם. הבגד זה הדבר הראשון שהגוף נפגש בו עם העולם. אחרי זה יש עוד דברים שיש לאדם, אבל הבגד זה הדבר האולטימטיבי שהוא מהווה את החציצה בין האני שלי לבין העולם. וכשאני נפגש עם העולם, יש לי שתי אפשרויות. אחד, להיות מושפע ממנו. כל כוח שיבוא עליי, אני מיד מסיט את מבטי. אני תייר. זה אני רואה, אופס, ראיתי אותו, אופס, ראיתי אותה. פופס, זה זה. כל הזמן אני לא מרוכז. אין לי כיוון מטרה. באה מצווה ציצית ששקולה כנגד כל המצוות, שהיא בעצם מה זה כל המצוות? הכוונה היא המכנה המשותף של כל העשייה הרוחנית שלנו, שהיא מכוונת אותנו לומר, אתם יכולים שיהיה לכם המון לבן על הציצית, זה בסדר, כי זה המון מפגשים שיש לכם הרבה הרבה חוטים שמה בפתילים. אבל פתיל אחד, שהוא המרכזי, יהיה בנוי בצורה כזאת שכשאתם מסתכלים עליו, זה כמו תאום כוונות, אתם יכולים לצלוף ישר למטרה. זאת אומרת, אפשר ממש לבוא ולאחר, זה התכלית, נכון? זה הקוליות, נכון? זה כל הדברים האלה שמשדרים מטרה מאוד מאוד ברורה. ואז ממילא יוצא שאם אנחנו עזבנו את, נפגשנו עם ארץ ישראל, שיש בה מעלה לרומם אותה, ויש לנו, נפגשנו עם עם ישראל, בעומק שלו, ונפגשנו עם תורת ישראל במרחב שלה, יש דבר שנקרא הקודש. הקודש זה גילוי מלכותו התברך. גילוי מלכותו התברך, הכוונה היא, אתם לא רציתם להיכנס לארץ, כי פחדתם שיש דברים שלא מחוברים לאלוקות, ולכן רציתם להישאר שמה. טוב, תישארו, הדור הבא ייכנס, יהיה לו כוח. אבל אתם יודעים איך חיים? חיים שכל מעשה הוא מעשה שאני אעשה בעולם, שבעצם בגדול הבגד שלי, המעטפת שלי, תהיה מחוברת ליסוד. ברגע שזה מחובר למעלה, אתם יש לכם הגנה לגמרי. אתם נמצאים במצב שבו אתם מכווני מטרה, התודעה בנויה נכון, לאיפה כל זה הולך? שמה, מכאן ואילך אפשר להגדיל את הבגד. כמו שאמרנו כמה פעמים, שבגד זה האותיות ב', ג', ד'. כשזה עומד בגד לבד, זה יכול להיות בגידה. תוסיף את האלף, ואז יש לך אלף, ב', ג', ד'. האלף זה אלוקות. כשאתה מסתכל למעלה בשם השם, כל העולם יכול להסתדר. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד, בארץ. זה סיכום שכל מה שאמרנו, אתה אחד זה הקדוש ברוך הוא, זה הציצית, ושמך אחד זה הגילוי שלו, שזה התורה, ומי כעמך ישראל, זה עם ישראל, גוי אחד, איפה? בארץ, ארץ ישראל. זה בעצם המהלך הרוחני שלנו, שאנחנו הולכים, ומתוך שלמדנו את כישלונו של הדור הגדול הזה, שפחד מלהיכנס, מתוך אמונה בעם ישראל, מתוך ידיעה שהתורה כוללת את כל הפרטים כולם ליחידה אחת, מתוך כך שאנחנו מאמינים בארץ שלנו, מאמינים שלמרות שיש לנו הרבה קשיים, גם אישיים וגם כלליים וגם כלכליים וכל הדברים, וגם פוליטיים, הכל, אבל בסופו של דבר אפשר להרים את הכל לקדושה בכוח התחלת של הציצית. ולכן הפרשה מתחילה עם התחלת, אם תתורו, לא תתורו, לא תתורו על דרך השלילה, ומסיימת עם התחלת בכוח החיובי של ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ושמה זה לתור את הארץ. היו ברוכים כולם, ושנזכה בעזרת השם לקדש שם שמיים בארץ.